ספרים סופרים ומה שביניהם. מגיש ועורך זוהר נוי.
מכון הטכנולוגי בחולון, הטכנאי שלנו הוא דותן ביבי. האורחים שלי שלושה היום. סיפור חייו סרט יווני, והוא זכה להיות מכונה בכינויים כמו חתול רחוב או החתול בעל תשע נשמות. היא מפגישה את הגיבורות שלה בסדנה לאנשים תקועים, והמרואיינת השלישית היא מטפלת זוגית ומשפחתית שמביאה ברומן סיפור בגידה. שלי היא הסופרת והעיתונאית סיגל ברקובץ, שהוציאה לאחרונה את ספרה הרביעי, אולי מחר תשתני. שלוש נשים, רווקה, גרושה ונשואה, נפגשות בסדנה לאנשים תקועים. בוקר טוב סיגל. בסדר גמור. ספרי על כל אחת מהדמויות ומה הסיפור שלה.
קודם כל רציתי להודות לך שהשמעת את השיר של ריטה, השיר שבחרתי ואני אוהבת, ואני חושבת שהוא די מדבר בעקיפין על מה שקורה בספר שלי. זה ספר שבסך הכל מדבר על שינויים בחיים, על הקושי שלנו לעשות שינויים. וכשריטה כתבה את המילים, יום אחד זה יקרה בלי שנרגיש, משהו ישתנה, משהו יירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה מה לחשוש, זה משהו שבעצם קורה לגיבורות הספר שלי. שלושתן עוברות תהליך של שינוי, לכל אחת מהן יש משהו שהיא רוצה לשנות, ובסך הכל קשה לעשות שינויים בחיים, תמיד משהו עוצר בנו, ו... יש את השלב הזה שזה פתאום קורה. ועל זה שרה ריטה, שאין קיצורי דרך. יום אחד זה יקרה, אנחנו צריכים לעשות את המסלול הזה, אנחנו צריכים לאגור הרבה כוחות, לעבור תהליך, ואז דברים מתחילים להשתנות. זה בעצם מה שקורה לדגנית, תמי והדרה, שלוש גיבורות הספר שלי, שכל אחת נמצאת באיזשהו קושי, עם איזושהי התמודדות. תמי היא הרווקה שעוברת מדייט לדייט ומנסה למצוא זוגיות ולתקן את הדברים שנשברו לה. הדרה נשואה, לא באושר, וחלום המשפחה שעליו היא תמיד חלמה, היא נאלצת להתמודד עם בעל הלום קרב ועם בן שמתגייס לצבא, וכל זה מביא אותה לנקודה שהיא זקוקה לעזרה, היא כבר לא מצליחה להתמודד לבד. השלישית היא דגנית, היא גרושה שנמצאת במערכת יחסים מתסכלת, ואם זה לא מספיק אז יש לה בבית זוג תאומים, והבת שלה ממררת את חייה במקצועיות, מה שגורם לה באמת להזדקק לסדנה שתוציא אותה איכשהו לדרך חדשה. אז אלה הן שלוש גיבורות הספר, הן עוברות יחד איזשהו תהליך של עזרה כל אחת לעצמה וגם אחת לשנייה. צפו להפתעות.
בספר אולי מחר תשתני שיצא בהוצאת כנרת, את מפגישה את הגיבורות שלך בסדנה לאנשים תקועים. היית פעם בסדנה כזאת?
מאחר ואני הספקתי להיות גם הגרושה, גם הרווקה, גם הנשואה, כן, היה שלב אחרי הגירושים שלי שהצטרפתי לסדנה. היינו כמה נשים שגם כל אחת מהן התמודדה עם משהו שונה, ואני חושבת שמה שהיה חסר שם בסדנה הזאת, ואת זה הצלחתי לשפץ בספר שלי, זה איזושהי דינמיקה וחיבור טוב בין אנשים. כלומר, כל אחת הייתה מאוד שונה ולקחה את זה למקומות אחרים, ולא נוצרה ההרמוניה הזאת, השותפות, החיבור העמוק שיש בספר בין הדרה, דגנית ותמי.
את מעבירה את הגיבורות מסע של שינויים. הקושי לעשות שינוי בחיים הוא מוטיב מרכזי בספר. זה באמת כל כך קשה?
כן, אני חושבת שכשאני מסתכלת מסביב, אני רואה אנשים שלכל אחד מהם, לכל אחד מאיתנו, יש משהו שהוא רוצה לשנות. זה מתחיל בדברים הקטנים של לעשות דיאטה להוריד 2 קילו, או להתחיל לעשות ספורט, ואנחנו לא מצליחים לגרור את עצמנו. זה ממשיך במערכות יחסים שלפעמים הן מורכבות ולא נוחות וקשות, ולמרות שאנחנו יודעים שהן לא טובות, וברור לנו שאם נצא נזוז למקום טוב יותר, אנחנו לא מצליחים לגלגל את מי שתוקע אותנו מכל המדרגות ולעבור הלאה. עם הילדים שלנו יש לנו לפעמים מערכות יחסים שמחייבות לשנס מותניים ולשנות משהו, ועדיין אנשים קשה להם לעשות את השינוי. לפעמים הם נמצאים גם באיזה מלכודת דבש, שזה לכאורה טוב, אבל זה לא טוב, ולא עוברים הלאה. וכן, שינוי זה דבר קשה.
איפה את נמצאת בתוך הספר? כמה מתוכו זה את סיגל?
אני נמצאת בכל רחבי הספר, בכל בין כל הדמויות, בין מערכות היחסים. יש כאן מערכות יחסים מאוד עמוקות, בין הורים לילדים, בין אימהות לבנות, בין זוגות, בין חברות. כמעט שום דבר פה הוא לא בלתי קשור למציאות. את הכל לקחתי מהמציאות שסביבי, מהמציאות שלי. גם אני הייתי, חזרתי אחרי הגירושים שלי לעולם הדייטים. יש לי הרבה חברות שהן עדיין גרושות ומחפשות אהבה ומכירות מקרוב את העולם הלא פשוט והמורכב הזה. יש לי שני ילדים שבזכותם אני מכירה את הטינג'רים, את העולם שלהם, את בועת האייפון, את הנתק הזה שיש לפעמים בין הורים לילדים. כן, הכל מהחיים, הכל מהמציאות, אף דמות היא לא במישרין מישהי. כלומר, זה לא שבניתי את תמי על פי דמות או את גנית או את הדרה, אבל זה הכל מכולנו, וכל הזמן אני מקבלת תגובות של נשים, בעיקר שאמרו לי, מצאתי את עצמי שם. מה שכתבת זה מה שקורה לי. אנשים מאוד מזדהים עם ההתמודדויות שעוברות על אנשים בספר.
בין שלושת הספרים הראשונים שלך לספר הנוכחי חלפו 18 שנה. למה כל כך הרבה זמן?
כן, הייתה תקופת בצורת, אני שמחה שהיא הסתיימה. היה גם באמצע איזה ניסיון לכתוב משהו שלא ראה אור. ושמחתי שהפעם כנרת זמורה דביר ראו את הפוטנציאל של הספר, האמינו בו מלכתחילה. ומה אני אגיד, היה לי שווה לחכות כל כך הרבה זמן כדי לחזור אל התחושה הזאת של לכתוב, לראות את הספר על המדפים, ובעיקר, בעיקר, לקבל את התגובות. אני חייבת לספר לך על משהו שבדיוק לפני כמה ימים קיבלתי מייל ממישהי שכתבה לי, קראתי את הספר שלך ממש בשקיקה, חשתי הזדהות רבה בחלקים נכבדים, כרווקה בת 42 אוטוטו, והמוסת חוויות משלי בתחום הדייטים, השיקוף היה לעתים רבות מצחיק, עצוב, עמוק, וכן, זה ספר שאני יודעת שעוד אחזור אליו. הכתיבה שלך אמיתית, מודה לך מאוד, ומאחלת לך שתמשיכי לכתוב ולאהוב. זה היה ממש מרגש, ובאמת קיבלתי לא מעט תגובות של בעיקר נשים, מכל מיני סיטואציות בחיים, שאומרות לי, וואלה, כתבת עליי.
האם זה הפתיע אותך, כל התגובות האלה?
מצד אחד זה מאוד ממלא, בשביל זה אנחנו כותבים. אנחנו לא כותבים כדי להתאשר, ואנחנו לא כותבים כי מי יודע מה יקרה, אלא באמת כדי לקבל את הפידבקים האלה מהאנשים שאומרים, זה היה ממלא, או שמישהו שמספר שהוא צחק, וממש התגלגל מצחוק, ולמרות שזה מאוד מצחיק, זה לפעמים מאוד עצוב. כלומר, משהו שעובר לאורך הספר, זה העובדה שהוא כתוב מאוד בהומור, מאוד שנון, כלומר, יש שם דמויות מצחיקות ומדהימות, אבל הן מדברות על דברים קשים, עמוקים, דברים שלפעמים אפילו נשים לא כל כך מודות בהם, לא כל כך מעזות לספר עליהם, כי זה לא פוליטיקלי קורקט. לא נהוג להגיד שאת חשה תחושות קשות כלפי הבת שלך ולא מצליחה לאהוב אותה, כמו שקורה שם לאחת הדמויות.
יש לך בספר הרבה התמקדות ביחסי אמהות בנות בין היתר. לכל אחת מהן יש סיפור עם אמא שלה.
כן, כן. יש באמת מורכבות שם ביחסים בין אמהות לבנות. יש שם למעשה רוב הספר מחולק בין שלושת הדורות. יש את דור הילדים הצעירים, את האימהות, ולכל אחת מהם גם יש את האימא המבוגרת יותר, ואפשר לראות לא רק את מערכות היחסים, אלא גם את השפה. כלומר, יש איזו חלוקה שם בין איך מדבר הדור ההוא, איך מדבר דור של בני גילי, והילדים שלוקחים את זה לאיזושהי שפה שלפעמים נשמעת לנו לא מובנת. מה הם אמרו עכשיו? גם לא עמדנו לא בקצב ולא בפענוח. וכן, המערכות יחסים האלה הן עוברות לאורך כל הספר.
מה יותר קשה, לכתוב ספר או לשווק אותו?
נגעת בנקודה רגישה. כל אחד מכיר את הספר הזאת שאתה נכנס לחנות הספרים, ופרוסים מולך מאות ספרים, אלפים למעשה, ולמה שמישהו ייקח את הספר שלי אם הוא לא בהכרח מכיר אותי, אם הוא לא שמע, מה ימשוך אותו? כלומר, מלאכת השיווק, אבל כמו בכל דבר אחר, כמו בכל מוצר אחר, היא מאוד משמעותית. כלומר, הפנטזיה הזאת על זה שנשב, נכתוב, והכל יקרה מעצמו, צריך לעבוד בזה. ואני מקווה שכולם היום מאזינים לתוכנית, ומכאן ירוצו.
אמן. יש לך איזה קטע להקריא מתוך הספר שבחרת?
כן, אני אשמח להקריא קטע. בחרתי קטע קצר על דגנית. דגנית היא דמות מורכבת ומאוד מיוחדת. אולי בעיקר בגלל שהיא מתמודדת עם שני קשיים, גם קושי עם הזוגיות החדשה שלה שאחרי הגירושים, וגם עם בת שמעבירה אותה מדורי גיהנום. אז קטע קצר. היא נעמדה בקופה אחרי שתי גברות לא צעירות, בדיוק כשהטלפון שלה צלצל. על הצג יבהב שמה של רותם. חופש גדול, שתיים בצד. היא בטח מתעוררת הפרימדונה. הכל... אבל ערנית דיו להפיק מנת כיתורים ראויה. נו, מה נסגר איתך, אמא? היא פתחה בצליל הטרוניה המוכר, בלי בוקר טוב, בלי מה נשמע, ישר ולעניין. נראה לך הגיוני שלא השארת לי כסף? אוי אוי אוי, הבטה דגנית את קולה בהדגשה. לא השארתי לך כסף, באמת אסון הומניטרי. מן העבר השני מיד עלו האוקטבות. נו, מה הבעיה שלך, אמא? את עושה לי בכוונה? אמרתי לך אתמול שאני צריכה כסף, כי אני הולכת עם יובל לעשות קעקוע. דגנית ניסתה לנשום עמוק שאמרה, רותם, כבר דיברנו על זה, אני לא מסכימה שתעשי עוד קעקוע. ורותם השיבה, לא דיברנו על זה, אולי דיברתי עם עצמך, ולמה נראה לך שאני שואלת אותך, זה הגוף שלי. התור שהלך והתקצר העמיד אותה במרחק פסיעה מן הקופאית. לקוחה אחת לפניה, שלושה אנשים עם עגלות אחריה, כמו במלכודת אנושית שחונקת אותה מכל כיוון. ודגנית הרגישה איך גל של חום עולה ומצית את פניה, ואיך התיעוב מוציא אותה מדעתה. אותו תיעוב מוכר שהיא מנסה להרגיע כל הזמן, כי איזו אמא נורמלית יכולה למאוס ככה בביתה שלה שגידלה במו ידיה. רותם, היא ניסתה לומר בשקט במקום לצרוח אל תוך הנייד, את לא עושה שום קעקוע, את הבנת אותי? ורותם השתלהבה מיד. תגידי, מה את מפגרת? אני עוד דקה בת 18, מה נזכרת לחנך אותי פתאום? וככה, כשהטלפון בידיה, רועד מעוצמת האחיזה, היא פתאום שמעה את הצרכה נמלטת מפיה. מפגרת? למי קראת מפגרת? חתיכת פישרית חוצפנית, שלא תעזי לקרוא לי מפגרת.
לאיזה בשלוש אנשים את הכי מתחברת?
אני חושבת שבאמת דגנית תמיד... היא קיבלה גם בספר קצת יותר מקום. היא דמות מאוד מיוסרת, למרות שהיא מקרינה הרבה זוהר, היא יפהפייה, היא מצליחנית בעבודה שלה, אבל ההתמודדויות שלה מאוד עמוקות. ומאוד אהבתי לטפל בדמות הזאת, והיה לי מאוד חשוב גם להעביר אותה איזשהו תהליך של קצת עזרה וקצת שינוי.
נענו לאלפן היום.
תודה שהזמנת אותי,
זוהר. ושיהיה בהצלחה עם הספר, וכמובן נשמח לשמוע על ספר עתידי חדש שייצא.
תודה רבה.
תודה רבה לך.